בוקר טוב לכל השומעים ולכל השומעות בבית וכאן בשיעור. אנחנו נעסוק היום בפרשת פנחס מתוך מבט מיוחד. מי שהתבונן בגיליונות או בעיתונות בשבוע האחרון ראה פולמוס גדול, בעיקר ששני כיוונים של רבנים מוליכים את שני הכיוונים האלה. כיוון האחד זה, אפשר לקרוא לזה תנ"ך בגובה חז"ל, ואחד תנ"ך בגובה העיניים. האם יש רשות לאדם להגיד פשטות המתחדשות מה שנראה לו לפי דעתו? השבת היה על זה במקור ראשון מאמר של הרב נון בזק, כנגדו מאמר של הרב שלמה אבינר, שליטה ראש שיבת עטרת כהנים. שני המאמרים מצאו חן בעיניי, ושניהם נכונים ולא קרבו זה אל זה. מה אני מתכוון להגיד? זה שתי שיטות שונות. מאמר האחד של הרב נון בזק מצדד בלימוד הפשט לשם לימוד הפשט, והרב שלמה וינר שליטה הוא מצדד בעניין של לימוד הפשט על פי מקורות חז"ל. וגם הרב נון בזק במאמרו המצוין הוא כותב שם במאמר מוסגר שזה כל זה בתנאי שמי שמחפש את הפשט הוא לא יסתור את חז"ל ולא יסתור את המפרשים המסורתיים, אבל הוא כותב את זה כל כך בהבלעה בתוך הדברים. אבל באמת שני המאמרים הם לא קרבו זה לזה. מה כזה לא קרבו זה לזה? הם לא נחלקו. הם נחלקו, מי שקרא טוב את המאמרים, הם נחלקו בשתי גישות, אבל לא נחלקו בנקודה אחת. בשתי הגישות שתיהן נכונות. לימוד הפשט במקום שאף אחד לא עומד על זה, זה דבר טוב. אפשר לחדש פשטות המתחדשים בכל יום. זה מה שיצא המאמר של הרב נון בזק, והרב וינר דיבר. מקום שחז"ל הדריכו אותנו איך ללמוד, אז זה צריכים תנ"ך בגובה חז"ל, אין שאלה. אבל מה? זה, לכבוד הפולמוס הזה שהיה השבוע במקור ראשון ועוד בהרבה עלונים, אותו הפולמוס, אני רציתי להביא בפניכם אותה דוגמה למחלוקת או לשאלות בפרשת השבוע, ממש דוגמה לשתי הסתכלויות על מה שקראנו בתורה, אבל שתי הסתכלויות בשני מבטים שונים לגמרי. וכמו שנתחיל, עד כאן ההקדמה שלי, אבל עכשיו ניגש לעניין, לפרשת פנחס. מעשהו של פנחס משובח או אינו משובח? האם התורה בעד המעשה של פנחס, בקנאו את קנאתי בתוכם, או יש בתורה הסתייגות מהדברים האלה? זאת השאלה המרכזית. תמיכות תמיכה ברעיון הזה היא בזה שמשה רבינו הוא כאן לא פועל, בלשון עדינה, הוא לא פעיל, פנחס הוא הפעיל. כמו שכתוב בתורה, והנה איש בני ישראל בא ויקרב אליך את מדיינית, לעיני משה ועיני כל בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד. וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום את הרב ויקח רומח בידו וכולי, והסוף ידוע. ומה עם משה? למה משה לא עשה את זה? למה משה לא עשה כדבר הזה? מדוע משה לא הרג אותו? אז יש על זה מדרש, מצאתי על זה מדרש, ומצאתי על זה מאמר. תחילה אני אביא מה מצאתי במאמר שנקרא ברית השלום. מפני הכבוד אני לא אומר של מי המאמר, כי אנחנו מתייחסים לדברים ולא לדוברים. המאמר כותב ככה: דברי הכתוב מורכבים. מצד אחד משתקפת הכרת התודה לפנחס אשר בלם במעשהו הידרדרות המצב והציל את העם כולו מכליה. מצד שני, חוזר ומדגיש שכתוב את האופי הקנאי במרכאות של מעשהו של פנחס. נימה ביקורתית זו מתבהרת בפרט בהמשך הפרשה עם מינויו של יהושע כמחליפו וכיורשו של משה. טבעי היה לצפות, כתוב במאמר, כי פנחס בן משפחתו ובן שבטו של משה רבנו ימונה כמנהיג תחת משה בפרט נוכח גילוי המנהיגות מצידו במעשה זמרי. ברם פנחס איננו נבחר. מעשה הקנאות שעשה אולי הציל את עם ישראל, אך בד בבד העיד כי הוא אינו יכול להנהיג את ישראל. אינו יכול, ככה כותב המאמר. אין ספק, בהמשך המאמר, כי פנחס גיבור השעה שהציל את העם מפני כיליון, במובן זה הזדרז פנחס והקדים את משה המנהיג, שנחר במקום אך לא נקט בשום צעד. ברמסביר הקדש בחור לפנחס, כי מעשה הוא היה מעשה של קנאה, ולכן נותן לו את בריתי שלום, ברית שלום כמענה ותיקון למעשה של פנחס. ככה כתוב במאמר הזה, שאם לא היה נכתב, לא הייתי מקריא אותו, אבל זה נקרא, כמו שנפרט בהמשך, וננסה לנו תשובות לכל השאלות המועלות במאמר. כן, יש כאן שתי שאלות עיקריות. שאלה אחת, למה לא נבחר פנחס כמנהיג? שאלה השנייה, פשר התנהגותו של משה. מדוע משה הוא פסיבי? והם הבוכים פתח או אל מועד. משה כאן פסיבי בעניין הזה. והשאלה העיקרית היא האם הכתוב משבח את פנחס או לא משבח את פנחס. ראיתי עוד כותב אחד שגם כתב במאמר, ברית שלום. מה זה ברית שלום? יהודי לא הורג יהודי. זה בסדר, יהודי לא הורג יהודי. מה נעשה? שכתוב ברמב״ם, בהלכות איסורי ביה, שכל הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. מאיפה נלמד הדבר? ממעשהו של פנחס. וזה לשון הרמב״ם. כל הבועל גויה, בין דרך חתנות, בין דרך זנות. אם בעלה בפרהסיה, והוא שיבעול לעיני עשרה מישראל, זה מאוד נדיר, שאדם יבעול לעיני עשרה מישראל, לא מצוי. אבל אם קורה דבר כזה, אם פגעו בו קנאים והרגו, הרי אלו משובחים וזריזים. ודבר זה הלכה למשה מסיני, וראה לדבר זה מעשה פנחס בזמרי. ואין הקנאי רשאי לפגוע בהם אלא בשעת מעשה כזמרי, שנאמר ואת האישה אל קובתה, אבל אם פירש, הבועל, אין הורגים אותו. כלומר, זה לא עונש על הביאה, אלא זה בתוך כדי, אבל זה לא עונש על, לכן אם פירש הבועל, אין הורגים אותו. ועם הרגו אחר כך נהרג עליו. עוד, אם בא הקנאי לטעון רשות מבית דין להורגו, אין מורים לו כן, אבל שהוא בשעת מעשה. אבל בכל אופן, זה הדין. לא פגעו קנאים ולא ילקו בית דין, הרי זה עונשו מפורט, דברי קבלה, שהוא בקרת, שנאמר, כי חילל יהודה הקדוש השם, שראה בעל בת אל נחר, יחרט, האיש יעשה עונה. בקיצור, אבון זה של בעל הגויה, אף על פי שאין בו מיתת בית דין, אל ייקל בעיניך, יש בו הפסד, שאין בכל הראיות כמותו, אומר הרמב״ם. שבה מן הערווה, אפילו חייבי כריתות, בנו לכל דבר, אפילו בן ממזר, אחד בעל אשת איש, בעל אחותו, אבל הבן שיוולד בכלל ישראל יחשב בי שהוא ממזר, הבן מן הגויה אינו בנו שנאמר כי אסיר את בנך מאחריי. הדבר זה גורם להידבק בגויים, שיבדלנו הקדוש ברוך הוא מהם ולשוב אחרי השם ולמעול בו. אם כן, הדין הזה, קודם כל מה שעשה פנחס, הוא עשה כדין. ואם הוא עשה כדין, מתעוררת השאלה, מדוע משה לא עשה כן? למה משה לא עשה את זה? למה דווקא פנחס? אז המאמרים הללו שקראתי, שני מאמרים, אחד כותב יהודי להורג יהודי, ברית שלום, אחד כותב שמשה רבנו לא היה קנאי, הוא היה מתון, איך כותבת, איך במאמר כתוב, שההבלגה היא גבורה, כן? הבלגה היא גבורה. כתוב ככה במאמר, תגידו מה אתם אומרים, במדבר על אף חטאיהם וכישלונותיהם, מעולם לא לקח משה רומח בידו ודקר מי מבני צאן מרעיתו. נכון או לא נכון? לא נכון. למה? בחטא העגל מה משה אמר? הרגו איש אנשיו. משה ידע לעצור את כוחו ולהבליג מתוך עוצמה ולא מתוך התבטלות. אין כוונת הדברים כי משה ויתר לבני ישראל ומחל להם מראש על נפילותיהם. משה ידע להוכיח את העם מתים מתוך מילים קשות כגידים. תוכחתן עשתה מתוך ריסון, ראיית המכלול ומודעות להשלכות מעשיו. זאת אומרת, הבלגה היא גבורה. על מה כתוב ברמב״ם? קנאים פוגעים בו. על מאמר הזה מבחינה הלכתית, הוא לא נכון. לא רק שלא חייב לרמב״ם, זה כתוב בגמרא, מסרת סנהדרין. אי אפשר למחוק עוד אחת מהגמרא, עוד אחת מהתורה. המקור של הרמב״ם זה גמרא בסנהדרין, דף פי ב' שכתוב בבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. זה מצד אחד. אלא השאלה המרכזית היא באמת, למה משה רבינו לא פעל? והם הבוכים פתח אוהל מועד. אז כתוב בגמרא, יש פה מילה אחת, וייר פנחס בן אלעזר. המילה וייר לא כפשוטה. למה? כי הרי לא כתוב בתורה, קראנו בתורה בשבוע שעבר, ויקרב את אליכיו, את המדיינית, לעיני משה, ולעיני כל עד בני ישראל. אז אם זה לעיני, אז הם רואים או לא רואים? לעיני. רואים או לא? כולם רואים. ויער פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. מה הוא ראה? כולם ראו. יש ראייה בעיניים. יש ראייה במחשבה. הבין מה לעשות. מאיפה רואים שזה פירוש המילה ויער? ספר בראשית. וירא אליו השם בלעוני מרואה. ויראה כחום היום. וישא עיניו ויער. והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. ויער, ויער רוצה לקראתם. מה בא בין ויער הראשון לויער השני? ויער הראשון ראה שלושה אנשים ניצבים עליו. כזאת בחור נתן לו אורחים. מה הוא התלבט? מה הוא התלבט? איך נהוג במקומנו? באים אורחים אחרי תשע, שב שב כך כיסא, מסתכלים מהבת בטלוויזיה, אל תפריע, כך כיסא שב. האם להמשיך, להבדיל אלפי הבדלות, יש לו רעיון עם השכינה, אז ימשיך עם השכינה, והישמעאלים האלה יחכו קצת, מה יקרה? או אולי יחזה תוכים יותר גדולה מקבלה פני שכינה, נגיד הקדוש ברוך הוא, אל נא תעבור מעל עבדיך, חכה, יש לי עכשיו אורחים שלחת לי. אז מה זה וייר? הוא לא יודע מה יותר גדול. אנחנו לומדים מאברהם, לדוח גדולה מקבלה פני שכינה. זה אנחנו לומדים, אבל אברהם מאיפה ידע? תשובה, הוא התלבט, הוא לא ידע, חשב, כדי שבחור נגלה אליו, הוא שולח לו אורחים, אז מה לעשות? וייר, ראה מה לעשות, וייר עושה קטן מפתח האוהל, ראה, זה הראייה השנייה היא ראייה של החלטה מה לעשות, זה הווייר, אותו דבר וייר פנחס, החלטה מה לעשות, לכן מלא הפסוק הבא אצל אברהם ויאמר, אני קורא את הפסוק, אדוני, אם למה מצאתי חן בעיניך, אנא תעבור מעל עבדיך. למי הוא אומר את זה? יש הרי שני פירושים בגמרא וברש"י במפרשים, האם למלאכים הוא אמר או לא. אבל מכיוון שאנחנו אמרנו, שלומדים, שוייר זה הוא החליט מה לעשות, שהחלטת הולכים יותר גדולה, רוצה להגיד לקדוש ברוך הוא, אנא תעבור מעל, לכן השם הזה למשל, אם הסופר טעה, והתשטש לו, נמחק או לא נמחק, יש דיון בזה בגמרא בשבועות. ויאמר אדוני, אינה מעצה לי חבר, נכן דור על עבדך, אז השם הזה קודש אומר הרמב״ם, קודש, אסור למחוק אותו, זה שם השם. כלומר, הוא החליט מה לעשות. וייר זה ראייה לא בעיני בשר, אלא בעיני השכל. קיבל את ההחלטה. אז אפשר לחשוב, נו, וייר הזה מוכיח שפנחס קיבל את ההחלטה, הוא יודע מה לעשות. ומשה לא ידע. הרי מה כתוב ברב דבר זה על אכל משה מסיני? ממשה עד משה לא קם כמשה, אז הרמב״ם כותב הלכה למשה מסיני, אז משה לא ידע את ההלכה? אומרים חז"ל, נתעלמה ממנו הלכה, אבל מה זה נתעלמה ממנו הלכה? הוא ידע את ההלכה, מה זה נתעלמה ממנו הלכה? יש מדרש, לשון המדרש אומר, מדרש שאומר נתעצל משה בדבר, אנחנו לא יכולים להגיד דבר כזה, נתעצל משה בדבר. למה להתעצל משה בדבר? אני מסביר על פי מדרש רבה וגם תנחומה. בספר תום סויר כתוב שיום המורה היה קורא לו בשיעה משפחה בן יעקב, שיעורי בית, זה מה שהמורה לא אוהב אותו. הוא אומר לו, ינקלה, תקרא שיעורי בית, מוישלה, שם פרטי, קורא לו בשם פרטי, אוהב אותו. אז זה לא כתוב רק בספר תום סויר, זה כתוב בתנ"ך. איפה זה כתוב בתנ"ך? מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם? מי אומר את זה?
שאול.
למה? הוא מאוד אוהב אותו, את דוד. הרי הוא רוצה להטיל עליו תחנית, להקותו. אז הוא רואה שהוא מחסיר. כמה פעמים הוא החסיר?
פעמיים.
שאלו אותי, תלמיד חסר בשיעור. מתי לצלצל לו מה קורה איתך, מה העניינים? ביום הראשון או ביום השני? הבאתי ראיה משאול. שביום הראשון הוא אמר, אולי מקראו, יש לו סיבה. ביום השני, תלמיד חסר בשיעור, ביום שני, פעמיים חסר? תתעניין בו. קל וחומר, אפילו שאול, שהוא מאוד אהב אותו, במרכאות, שאל, אבל איך הוא שאל, מדוע לא בא? בן ישי. גדול גם היום אל הלכת, למה אמר בן ישי? לא רצה נותנים לפה את השם? דוד. זמרי בן סלו, אומר המדרש, בא למשה, לשון המדרש, רבה וגם תנחומה, בא למשה ואמר לו, בן אמרם, זו מותרת או אסורה? לא אומר לו, משה רבנו, כבוד הרב, יש לי שאלה. בן אמרם, למי קוראים בן אמרם? דרך אגב, איפה יש עוד דבר כזה, בן אמרם? איפה יש עוד דבר כזה? כן, הרגע אמרתי בן ישי, הרגע אמרתי, אבל איפה יש עוד דבר כזה, בן אמרם? איפה? מי יגיד את הפסוק? כלב, נכון. ויהס כלב את העם אל משה. טקטיקה. איך עושים דבר כזה? ויהס כלב את העם אל משה. איך אפשר לעשות את זה? עשה פטנט. עשה פטנט, אמר, וחיזו בלבד עשה לנו בן אמרם, אתם יודעים מה שבן אמרם עשה לנו, מה חשבו כולם? שהוא בא לגנות אותו, בא לגנות אותו, כולם מקשיבים, כבר יש לו את הקהל, יש לו את הקהל, אומר, הוציאנו ממצרים, קראנו את הים, הוריד את המן, אם אולי היה אומר בן אמרם, אם היה אומר כלב, וחיזות עשה לנו משה רבנו, מה היה? היו סורקים עליו אבנים ישר, הוא רצה לתפוס את הקהל, לסורם אותם, שיקשיבו לו. אז ויעס כלב, וחיזו ועשה לנו בן אמרם, אומר רשי, השומע היה סבור שבא לספר בגנותו, מתוך שהיה בליבם על משה בשביל המרגלים, שתקו כולם לשמוע גנותו, המשיך כלב ואמר, הלא קרא לנו את הים, הוריד לנו את המן, הגיד לנו את הסלב, הלא נעלה ונוכל לה, וכו' וכו'. מה אני רוצה להביא מכאן, משלושה מקומות אלה, בן ישי, בן אמרם, וגם כאן במדרש בן אמרם, שהפתיחה בן אמרם ישר מה אומרת? זלזול למשה. אמר לו, המדיינית הזאת מותרת או אסורה? אמר לו, אסורה היא לך. אמר לו, זמרי, ואותה ציפורה שלקחת לך לאישה מדיינית היא? מדיינית? באמת מה? מה, יחי ההבדל הקטן ביניהם? מה? שציפורה התגיירה, וזאת לא התגיירה. מיד נתרשלו ידיו של משה, נתעלמה ממנו הלכה, וגאו כולם בבחייה, והם הבוכים. למה נתרשלו ידיו של משה, למה? פגע בו אישית. הוא הצליח לפגוע בו אישית. פגע בו אישית. אמר לו, בדיינית זו, אז מה משה רבנו עכשיו, אם משה רבנו יהרוג אותו, מה יגידו כולם? מה כולם יגידו? הוא נוגע בדבר, הוא יש לו ריב אישי איתו. הוא העליב אותו, הוא פגע בו, אמר לו, מדיינית זו, אשתך מדיינית. אז הוא הוציא עליו את כל הכעס, את כל הכעס הוא שפך עליו. משה רבנו חשש, אני יכול לקיים את ההלכה הזאת, קנאים פוגעים בו? אולי חשש משה שיתערב בתוך הקנאות הזאת, עוד מידה מסוימת, הנגיעה של עצמו, ואסור של נגיעה שלא תתערב בדבר. אז זה נקרא נתעלמה ממנו הלכה. אז הוא, כיוון שנהפך נוגע בדבר, הוא כבר לא יכול לקנא קנאת השם. ואז, מה כתוב? לפי שנתעצל משה בדבר, נהנש. מה הוא נהנש? שלא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. יש פסוק אחד שאני קשה לי תמיד, אני קורא אותו בשמחת תורה, ואני ממש לא מבין אותו, אבל המדרש הזה מבאר את הפסוק. כתוב ככה בסוף פרשת דברים, בסוף חומש דברים. וזאת הברכה, ויקבור אותו בגיא בארץ מואב מול בית פאור ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. ויקבור אותו, מי זה ויקבור אותו? ברוך קבר את משה. מי לנו גדול ממשה? שלא יתעסק איש בקבורתו, אלא משה יתעסק בקבורתו של אהרון. הקדוש ברוך הוא גם היה תוכל שקבר אותו בעצמו ויקבור אותו בגיא. אבל איפה כתוב אומר? בארץ מואב מול בית פאור. זה כל כך מזעזע, המילה הזאת פה, מול בית פאור. מותר להגיד, בואו ניפגש ברחוב שם ושם ושם ליד הכנסייה. איך כתוב בתורה? ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך, שאסור לסמן נונצדי בעזרת כנסייה או משהו כזה. אז איך כתוב אומר, תשובה המשך הפסוק, ויקבור אותו בגיא מול בית פאור, ולא ידע שקבורתו עד היום הזה. למה לא ידע שקבורתו עד היום הזה? לפני כמה ימים היה יום ההילולה של אור החיים, ראיתם כמה אנשים עלו להר הזיתים, מלא לפקוד את קברו. לא היינו רוצים לפקוד את קברו של משה רבנו? כולם היו רוצים לפקוד את קברו של משה רבנו. למה לא מגיע למשה גדול הנביאים מול בית פאור? בגלל בית פאור, בגלל אבון בית פאור, נתעלמה מנו הלכה, כשברוך הוא מדקדק עם צדיקים בחוט השער, היית צריך להתגבר על הנגיעה שלך. זה תביעה ברמה גבוהה מאוד, שאלמלא שנברו הדברים, אנחנו לא מבינים אותם. כשברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השער, משה היה צריך להתגבר על העניין הזה, ולקיים בעצמו את ההלכה של הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. אבל כל פעם המדרש אומר, התעלמה מנו הלכה, כלומר, שמשה רבינו היה כאן נוגע בדבר, על זה שאמר לו, בן אמרם וכו'. אז כל פנים, מה אני רוצה להגיד? שמשה רבינו בוודאי ובוודאי שזה הלכה למשה מסיני, אז אין פה עניין לשבח את הקו המתון, ויהודי להורג יהודי, וברית שלום. באמת הרב אבנון בזק, במאמרו המצוין, התייחס ואמר שיש אנשים מתוך אג'נדה פוליטית רעיונית מחליטים את הרעיונות שלהם פרשת השבוע, וזה בדיוק מה שהרב אבינר, אני חושב שהם לא חלוקים, פשוט הם לא נדברים זה עם זה באיזושהי סיבה, כמאמרים כתובים בעיתון אחד יד השני, אבל שניהם צודקים. הרב בזה גם כתב השבוע בעיתון באומרו שלפעמים יש כותבים שמתוך רעיונות שיש להם מכניסים את הרעיונות בתוך הפרשה, ובזה נשוב לפנחס. הכתוב משבח את פנחס או לא? ודאי, איך אומר לו? פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קנאתי בתוכם, ולא הוריד בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו זרחה ברית כהונת עולם. אז מה הוא מקבל? כמה שכר הוא מקבל? שניים. אחד בריתי שלום, ואחד ברית כהונת עולם. אז מה אומר המאמר? מה אומר המאמר? פה הסתכלות מאוד מעניינת. למה הוא מקבל בריתי שלום? בגלל שהוא לא איש השלום? למתן אותו. אל תהיה קנאי. כתוב במאמר ככה. ברוח זו ניתן גם להבין את פשר המתנה שמנה כזה לא יכול לפנחת פרשתנו. נותן את בריתי שלום. ברית השלום כמענה ותיקון למעשה פנחס. פנחס היה גיבור השעה. מסביר הקדוש ברוך הוא לפנחס, כי מעשהו היה מעשה של רוח, רעש ואש. לא ראה פנחס את השלום, את השלמות, היה מבקר למקום בדרך של דממה דקה, כדרכו של משה. זה ממש לא נכון. כדרכו של משה היא קנאים פוגעים בו. אלא למה קיבל בריתי שלום? נסביר. זה ממש מגלה פנים. אומר הנציב, שכתוב בהורגי עיר הנידחת, נתן לך רחמים וריחמך וירבך. פירוש. הורגי עיר הנידחת עושים מצווה? איזה מצווה הם עושים? תלייני המלך עושים מצווה? למלך יש תליינים, עושים מצווה, כן? מי שמחויב מיטה, כתוב ברמב״ם, מצוות עשה, להרוג את המחויב מיטה, אז יש מי שמחויב סקילה, אבל תלייני המלך, במשך הזמן, הם נהיים משהו קשוחים, נהיים משהו אטומים, הם רואים אחר כך איזה מישהו בצרה, כבר לא קל ביניהם. למה? כי הם קונים קניין במידות. אז יש בעיה עם הורגי עיר הנידחת. נכון שהם עושים מצווה, אבל אולי הם גם קונים לעצמם מידת האטימות, ומאבדים את רגש הרחמים, והישראל מסתיינים בשלוש מידות, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. כבר הורגי עיר הנידחת הפסידו, אומנם קימו מצווה, אבל הפסידו מידת הרחמים. זה בעיה או לא בעיה? בעיה קשה מאוד. אומרת התורה, אני אפתור לך את הבעיה. ונתן לך רחמים וריחמך וירבך. את מה שהחסרת, אני משלים לך, נתן לך רחמים. כזה כתוב, וריחמך וירבך. אומרים חז"ל, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. שאלת השאלה, אבל אם הוא לא מרחם על הבריות, לא בגלל שהוא לא רחמן. בגלל שהוא הרג את עיר הנידחת והתקלקל לו מידת הרחמים. אז מה הוא השם? הוא עשה מצווה, הוא אנוס. אנוס כן, אבל מידת הרחמים אין לך. אונס כמאן דאביד, לא אומרים, אתה עושה מצווה, אבל עלול להתקלקל לך מידת הרחמים, השם ייתן לך מתנה, נתן לך מידת הרחמים, ואז ריחמך וירבך. כי יוצא בדבר אתה אומר, נותן לו את בריתי שלום. לא שמעשה של פנחס היה נגד השלום, חס ושלום, היא ברית שלום יהודי להורג יהודי. זה לא נכון, זה ממש מי שכותב דברים כאלה זה נגד ההלכה. אלא יש בעיה אצל פנחס. אחרי שהוא עשה את המעשה, בתור תוצאה מן המעשה, חס ושלום, אולי שפיכות דמים יהיה קל בעיניו, אולי יאבד את תכונת השלום, היא נותן לו את בריתי שלום, נותן לו, מחזיר לו את ברית השלום. אבל לא שהמעשה שלו היה נגד השלום. אדרבה, המעשה שלו הוא הציל את בני ישראל, כמו שכתוב בתורה, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. הרי מתו 24,000, ולא יותר. ובזה אני גם כן מסביר, הרבה שנים המורה שלי ללשון ודקדוק וקריאה בתורה, רבי מאיר מדן, זיכרונו לברכה, היה גומר פרשת בלק, היה קורא, והיו מתאים בפרק גברה ב-20 א', והיה ממשיך לקרוא בפנחס, בן אהרון הכהן, השיב את חוותי, את בריתי שלום, בשביל לסיים בשלום. זה מנהג טוב, לא רצה לסיים בדבר רע, הבא ב-20 א'. אבל הוא היה יחיד שעשה ככה. לא שמעתי הרבה בעלי קריאה. מישהו מכיר עוד בעלי קריאה שככה עושים? היה צדיק גדול, יהודי עקרוני מאוד, יהודי חשוב, למדתי ממנו באמת הרבה דקדוק תם במקרא ולקרוא בתורה. ואנחנו לא עושים ככה, אנחנו קוראים בתעצר המקרא בני ישראל, יהודי דבר 4:20 א', וזהו, ולא ממשיכים לקרוא. ויש כלל שלא מסיימים בדבר רע. תשובה, אנחנו מסיימים בדבר טוב. מהו הדבר הטוב שמסיימים? ותעצר המגפה בבני ישראל, למרות שנהרגו 24,000, נעצרה המגפה. אז מעשה של פנחס היה ברית השלום או לא ברית השלום? או ברית השלום, שבזכותו נעצרה המגפה, שעד אז היה המגפה הולכת הלאה. והוא עצר את המגפה, לכן הוא זכה לכהונת עולם. אם כן, נסכם. פנחס, שני דברים. קינא אלוקיו, חיפר על בני ישראל. אז מעשה של פנחס היה בן אדם לחברו או בן אדם למקום? כשהייתי בכיתה אחרת היה חידון סקר. מה עשה חידון סקר? מישהו לא יודע תיכון, היה ככה. היה צריך לסמן. תשובה א' נכונה, ב' תשובה ב' נכונה, ג' שתי התשובות נכונות. אני שואל אתכם עכשיו שאלה. פנחס, מעשה הוא בן אדם לחברו, בן אדם למקום? תשובה גם וגם. איך הכתוב אומר? תרד אשר קינא לאלוקיו ויכפר על בני ישראל. לכן מה הוא מקבל? תרד אשר קינא אלוקיו, מקבל בריתי שלום. תחת שיכפר על בני ישראל, הוא מקבל את הכהונה, שבתור כהן הוא יכפר על בני ישראל. אם כן, לסיכום. מרחיב פנחס הוא מעשה חיובי, הוא חיובי משתי הבחינות, גם יחד, גם מחמת שקינא לאלוקיו, וגם מחמת שעצר את המגפה. וכן, כשלומדים את התנ״ך, אני חוזר לרישא, לאור דברי חז"ל, אז הכל מוסבר באופן אחר. אז אם כן, הכתוב לא משבח את משה, אדרבה, ולא מגנה את פנחס, אדרבה, משבח את פנחס. עכשיו השאלה שהכותבת שאלה שם, למה פנחס לא נבחר כמנהיג, זה כמו השאלה שבמשה רבנו בטח דיבר בטלפון סלולרי. מה ראיה? כי לא מצאו שום קווים של בזק בהר סיני. אז כנראה, אם לא מצאו שם טלפונים, אז כנראה דיבר בסלולרי. זה אותו היגיון. למה הכתוב הוא לא משבח, הוא ממש פנחס קנאי, קנאי לא ראוי לבחר כמנהיג. לא. אולי קנאי ראוי לבחר כמנהיג, אבל יש אחד שיותר ראוי ממנו. מי ראוי לבחר כמנהיג? יהושע, כדברי המדרש, יהושע בן נון, לא היה מישהו מתוך האוהל. המעלה להיות דבוק באוהל, להיות דבוק במשה, לתוכנית משה, זה המעלה הכי גדולה. יותר מפנחס. לכן דווקא יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, הוא לא היה מישהו מתוך האוהל. הוא נבחר, אז כבר לא שאלה למה מישהו אחר לא נבחר. נכון שפנחס היו לו מעלות, אבל יהושע היו לו מעלות אחרות. למה לא דבוק בתוך האוהל? מסקנה, לא למיש מתוך האוהל. לא דבוק. להיות דבוק בתורה ובחז"ל. זה תכונה של מנהיגות. מרד, יש לך פסוקים, יש לך קושיות, אל תמהר להסיק מסקנות בתוך הכתובים. אחרת להסיק מסקנות, אתה יכול ללכת לאיבוד. תלמד דברי חז"ל, תלמד מדרשים. בסוף, אחרי הסוף, אחרי הסוף, יש לך קושיות שלא מצאת להם, שמי שעונה, מקום הניחו לך בקם אל השמיים להתגדר בה ולהגיד תירוצים דרך הפשט. וזה מה שרב אבנון בזק אומר, שפשטות המתחדשות בכל יום, גם רש"י בא לליבוד הפשט. אבל יש לנו הרבה ללמוד מדברי חז"ל. ברור שאי אפשר להגיד רעיונות בפשט נגד דברי חז"ל, נגד מדרשים. ואין לנו את דברי חז"ל, וללכת דרכו של יהושע בן נון, לא ימיש מתוך האוהל. שבת שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.